שעה היסטורית. לידתה של אימפריה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק משוחחים על מסורות ושינויים בבריטניה.
שבת שלום פרופסור.
שלום. נדבר היום על התנאים החדשים באנגליה. מדינה חשובה מאוד לפי כל הדעות. העובדה שהיא חשובה שארץ ישראל בחרה בה למנדט. לא בדיוק ככה. אבל התוצאה הייתה כזאת.
אני דווקא זוכרת שאנשים בארץ ישראל נלחמו בכל כוחם באנגליה כבעלת המנדט.
כן, בהמשך הזמן. אבל כשהיא קיבלה את זה, כולה הייתה לנו שמחים. מעצמה, סוף סוף, המעצמה שפנתה הראשונה להרצל, והייתה מוכנה לנהל משא ומתן הציונות. על כן זה היה סימן לבאות, סימן טוב. עכשיו אנגליה בתקופה שלנו היא מאוד מעניינת. קודם כל, המלכות של אליזבת, הארוכה מאוד, הייתה לברכה. היא עמדה בראש מין לידה חדשה של התרבות האנגלית, שהסמל הוא כמובן ויליאם שייקספיר, אבל היו גם שמות רבים מאוד, שכרגע אני לא אעשה ניצוח של הספרות האנגלית, אבל הברק והעליונות האינטלקטואלית של הספרות האנגלית איננה עומדת בשאלה בתקופה הזאת. הבעיה הייתה אחרת. אמנם היא טענה שהיא רוצה להיות מלכה בתולה, אבל מלכה בתולה חייבת לחיות ובלי להתחתן, וזה היה מאוד קשה לה. מפני שהיא חייבת להיות בתולה, להסתפק בעצמה, ולא לחפש יחסים מחוץ לאישותה. אבל זה לא היה מקרה, כי היא אהבה גברים, ואף פעם היא לא מצאה את הגבר האמיתי, אם כי היה נסיך צרפתי, הדוקס בלנסון, אשר היה ב-20 שנים צעיר ממנה, וגם אחרי מחלה קשה שעברה עליו, פרצופו היה בלתי ניכר, הוא הייתה מין מפלצת, אבל בכל זאת הם יקיימו יחסי ידידותית, הם מנשקים זה לזאת, והיא הייתה מדברת על הדוקס בלנסון, כמו הבעל העתיד שלה.
אז בעצם מה שאתה אומר זה שהיא לא הייתה המלכה בתולה, היא פשוט הייתה המלכה הרווקה, היו לה יחסים עם גברים, היא רק לא התחתנה?
כן, זה גם כן שאלה, קשה מאוד לדעת מה היה באמת. אבל היא הייתה קוקטית, כפי שאומרים בתקופה הזאת. כלומר, היא כן קיימה יחסים. והיו תקופות כשהיה גבר אחד שנחשב למאהב שלה הרשמי, למשל אסקס. אחרי זה היא רבה איתו והיא הוציאה אותו להורג. ככה שזה לא דוגמה.
זה מאוד מסוכן.
כן.
לריב עם מלכת אנגליה.
אבל הבעיה היא כאחרת. ההכנסות מן המיסים היו קטנות מדי. ועל כן הממשלה הבריטית הייתה חייבת להמציא כל מיני שיטות חדשות. ואחת השיטות הייתה הטיול. כל קיץ המלכה יצאה לטיול והיא טיילה מעיר לעיר. התקבלה אצל גדולי העיר, חשובי העיר, החליפת מתנות איתם, בעיקר היא נתנה מתנות קטנות, אבל היא קיבלה מתנות גדולות.
אז מה, היא יצאה למסע קיבוץ נדבות?
בדיוק, וזה ברור. וזה תמיד היה מוצלח מאוד, מפני שאיש לא היה מסרב לה. היא גם ידעה להתנהג, ליצור אווירה נעימה. ואחרי שקרה ש... הדוקס עם אלנסון לא הצליח. היה אדם אחרון שחשבו שזה הסיכוי האחרון שלה להפסיק להיות במלכה בתולה. זה היה לורד אסקס, שהיה מאוד מאוד מלהיב. אבל הוא לא היה חכם. אבל כן הוא הסתבך בעניינים כספיים, שמנו ממנו עד הסוף לשאת אותה לאישה.
היא רצתה? היא הייתה מוכנה?
היא הייתה מוכנה, אילו כן הוא היה מוכן והיה רציני. הוא לא היה כל כך רציני. מה הייתה השיטה? המלכה הייתה נותנת לאנשים שרצה לקיים ולקדם מונופול. מה זה מונופול? מונופול זאת אומרת אפשרות למכור סחורה מסוימת בו לאנגליה ללא מתחרים.
באופן בלעדי.
בלעדי. עסק שקיבל יינות מתוקים. וזה היות והאנגלים נמאס להם הבירה. ואני פעם אמרתי שהסיבה הסודית של מלחמת 100 השנים זה היה יין הצרפתי. אז כן, הוא נהנה מאוד מן המונופולין הללו ליינות מתוקים.
Since first I saw your face, I resolved to honor and renown thee. If now I be disdained, I wish my heart had never known thee. What I that loved and you that liked, shall we begin to
לורד אסקס לא הצליח מפני שהוא הסתבך בריב המלכה. עד הסוף הוא הציג מחזה של שייקספיר לחבריו אשר היה רומז שאפשר לקום נגד המלך והמלכה. התוצאה הייתה שהוא נאסר, נשם בבגידה במלכות ופוצה להורג. זה אני רוצה לחזור לאווירה. אל תשכחי שאליזבת כשהייתה תינוקת בת 10 חודשים, הודיעו לה שאבא הוציא להורג את אמא. והנרי השמיני הוציא להורג את אן בולין.
שזה כמובן מתכון לבריאות נפשית עתידית לכל החיים.
בדיוק. ואחרי זה היה צורך לחנך אותה על ידי גוברננטות, כלומר על ידי מחנכות מקצועיות.
לא פלא שהיא לא רצתה להתחתן בעצמה.
כן, אפשר להגיד
לזה כלומר. תרשה לי לעסוק בפסיכולוגיה בגרוש לרגע.
אבל אילו היא הייתה מוצאת אדם רציני, לכן שהייתה משנה את דעתה. והאדם הזה לא נמצא, הוא נמצא ואחרי זה התקלקל.
אבל בעצם נדמה היה לי, או לפחות כפי שזה תואר תמיד, במחזות, בסרטים, בספרים, נראה היה כאילו מדובר באיזו החלטה אידיאולוגית שלה. לא רק כי היא לא מצאה את הגבר הנכון, אלא שהיא לא מוכנה להתחתן, היא רוצה לשלוט, וזה מגיע ממקום פמיניסטי. זה לא נכון?
היא הלבישה. את האידיאולוגיה הזאת, כאשר היא הגיעה למסקנה שאין סיכוי אנושי או אישי למצוא את הגבר הדרוש. ועד הסוף היא הצליחה באמת כאשר גססה. אז כל אנגליה עצמה את נשימתה, והייתה מאוד מאוד פופולרית, דווקא מפני שהיא סידבה להתחתן, והיא זכתה למה שהיא שאפה להיות המלכה הבתולה. אם כי אני לא רוצה להיכנס עכשיו לוויכוחים, מה היה האמת והאמת האנטומית הזאת.
אבל זה משאיר אותנו עם בעיה, אם היא הולכת לעולמה, לא נשואה, בלי ילדים, מי יירש אותה?
ובכן נמצא גואל, מפני שאל תשכחי שהייתה גם מלכות שנייה באים הבריטים, סקוטלנד. ואל תשכחי שגם שמרי סטיוארט, מלכת סקוטלנד, הייתה אמו של מי שהיא טוען לכתר, ג'יימס.
כן, אבל ג'יימס הראשון, שיהפוך להיות מלך אנגליה, הוא בעצם הבן...
אנגליה וסקוטלנד.
אנגליה וסקוטלנד.
כן.
הוא בעצם הבן של מרי סטיוארט, שהייתה מלכת הסקוטים, ונלחמה באליזבת, ואליזבת נלחמה בה, באמת מלחמה מכוערת, רוויית יצרים, דחכים ומזימות, ובסופו של דבר אליזבת מוציאה את מרי סטיוארט להורג.
רגע, רגע. קודם כל היא אוסרת אותה, וכ-20 שנה הייתה מבלה בבתי סוהר, אם כי בתי סוהר מאוד נוחים, ארמונות מלכותיים.
כלובים של זהב.
בדיוק. ונוסף לזה הייתה גם מקרה אחר, אדם נמרץ בשם בוסוול, רצה להתחתן עם מרי סטיוארט, ואפילו בכוח חטף אותה.
חטף אותה?
כן, ונסע אותה לאישה. אבל אנגליה התנגדה לזה, מפני שהוא נחשב לאדם מאוד חזק, ואילו מרי סטיוארט הייתה אשתו, הסוג המלכותי הזה היה נותן לאנגליה הרבה לעשות, והייתה הצהרה צורה.
אבל הוא לא היה אביו של המלך ג'יימס.
לא.
מי היה אביו של ג'יימס?
הוא דרלי, שהוא היה אציל סקוטי, קתולי, והוא היה אביו. וזה נתן לו מעמד חוקי, לטעון לכתר של כל הארצות. למשל תשכחי שבאנגליה הייתה הרגשה ששלוש המלכויות האנגליות חייבת להיות נשלטות על ידי אדם אחד.
השלוש זה סקוטלנד, אירלנד ואנגליה?
בדיוק. ואל תשכחי שהיה גם כוח רביעי. היה באי, זה אייל אוף מן. מן זה שם מאוד יפה, אי האדם. ששם היה שלטון מקומי, אבל זה היה אי קטן, לא חשוב, ולא היה נחשב לחלק המשווה את עצמו עם אנגליה, סקוטלנד או אירלנד.
מה, זה אי סמוך לאנגליה?
כן, כן, סמוך מאוד לאנגליה, בין סקוטלנד לאירלנד.
והם רצו לשלוט בו?
הם רצו, אבל הם טענו שהמסורת נותנת להם אפשרות לטעון לכתר, אבל זה, האחרים לא קיבלו את זה. דרך אגב, גם יש גם בעיה אחרת, בעיה הדת. אליזבת הייתה פרוטסטנטית ולא קנאית. וזה בא אחרי תקופה מאוד קשה. והן השמיני, מטעמים לא אידיאולוגיים, אלא אישיים, קבע שאנגליה חייבת להיות אחרת, לא קתולית, כדי לפתור את הבעיה של הנישואים שלו, עם אין בולין.
וכך הוא מייסד את הכנסייה האנגליקנית, שהיא כן. יותר דומה לפרוטסטנטים במהותה?
כן, אבל היא לא כל אידיאולוגית. מה שעניין אותו זה להיפרד מן האפיפיור. וזה עוד מעניין. כשהיה נסיך הוא כתב ספר לטובת האפיפיור. והאפיפיור מרוב שמחה העניק לו תואר מגן הדת. Defensor Fidei.
כן.
שמופיע עד היום על המטבעות האנגליות. אם כי היום המלכה בכלל לא הגנה על דת הקתולית. היום היא מלכה פרוטסטנטית. אבל היא ממשיכה להתהדר עם התואר שהכנסייה הקתולית העניקה לאבותיה לפני מאות שנים.
אתה לא סתם מזכיר את העניין הדתי, מכיוון שאליזבת כאמור הייתה אנגליקנית פרוטסטנטית, אבל מרי סטיוארט, אויבתה שעליה דיברנו קודם לכן, היא הייתה קתולית לחלוטין, וגם הובילה מלחמת דת שמטרתה הייתה להפיל את אליזבת ואת השלטון האנגליקני.
אל תשכחי שהייתה מלכת צרפת קודם לה. אמנם פרנסואה השני, הבעל שלה, מת בגיל 18, ואז היא ויתרה על צרפת וחזרה לאנגליה.
רגע, רק נעצור ונסביר, מרי סטיוארט הייתה המלכה הסקוטית.
כן.
אבל היא נישאה בקשר נישואים עם פרנסואה הראשון, מלך צרפת.
כן, היא קתולית.
ולכן היא גם הפכה למלכת צרפת.
כן.
אבל אז פרנסואה הלך לעולמו.
כן, מהר מאוד.
בדרך הטבע?
כן.
מה, ממחלה?
בגיל 17, כן.
בגיל 17?
כן.
איזה טבע זה? מה היה לו?
טוב, משהו באוזניים.
משהו באוזניים? טוב.
על יצחק.
לא, לא, חלילה וחס, להפך, אני רק חשבתי לעצמי שכדאי לבדוק טוב טוב את האוזניים, אם זה יכול להוביל למוות בגיל 17. כך או אחרת, הוא מת בגיל 17, היא פוסקת מלהיות מלכת צרפת, חוזרת לסקוטלנד, נשארת מלכת סקוטלנד וכל הזמן טוענת לכתר האנגלי ורוצה לכבוש את אנגליה מידיה של אליזבת.
כן, אז שאליזבת הגיעה למסקנה שהיא מפריעה מאוד, ואליזבת מנצלת שהותה בלתי רצויה של מירי סיוארט באנגליה כדי לסור אותה ולהכריח אותה להיות שבויה שלה בסדרה של ארמונות, מפני שעכשיו אליזבת מעבירה את מירי סיוארט מארמון לארמון כדי שהיא לא תסכן את השלטון הפרטי שלה. אבל בינתיים מירי סיוארט הייתה לה הפרשת אהבים עם לורד סקוטי, שאומנם נעשה אותה לאישה, אבל אחרי זה הוא טען, הוא גילה שאינו סיכויים, על כן הוא נסע לדנמרק, ושם מלך דנמרק דאג להכניס אותו לכלא, כדי לשמור ליחסים טובים מאוד עם סקוטלנד.
זה בוספורט שהזכרת קודם.
כן.
אבל בסופו של דבר, אם מי שיורש את אליזבת אחרי מותה, הוא ג'יימס,
כן.
בנה של מרי סטיוארט, אז באיזשהו מקום, מרי סטיוארט כן הצליחה להשיג את מטרתה, והיא הביאה, לא היא, אבל אליזבת בסופו של דבר, במו ידיה, הביאה את השלטון באנגליה לידי משפחת סטיוארט הקתולית.
כן, אבל אל תשכחי שעל ידי הדבר הזה היא כאילו רכשה לעצמה זכות למלוך באנגליה. זה לא כל כך משכנע, ואחרי זה המשפחה הזאת נזכרה כל הזמן בקשיים. אבל מה שקרה קרה, ואל תשכחי את המוצא של המלכה הגדולה הבתולה, שזה ביתם של אין בולין, של הנרי השמיני, והנרי השמיני ציווה להוציא לאורג את עד בולין, כך שיחסי משפחה היו מאוד משובשים. עכשיו דיברתי על הקשיים הכספיים של אנגליה, ולמעשה לא הייתה שיטה. השרים האנגלים קיבלו משכורת מאוד קטנה, אבל מה שכן היה להם היה אפשרות למינויים. מינויים שהם אנשים שקיבלו זכויות יתר פיננסיות והתעשרו על סמך זה, ככה שזה היה משטר שלא העיז להגיד את שמו, בפני שהוא היה למעשה מושחת, בפני שהוא נכנה לאנשים עשירים, אבל האנשים העשירים הללו היו יוניים לניהול המדינה, בפני שבלי העשירים הללו, המדינה לא הייתה מתנהלת. הפרלמנט לא היה מצביע על תקציב המדינה, כפי שעושה היום, אבל כן הכל היה תלוי במתנות. בכלל זאת האווירה מאוד מאוד מושחת.
נשמע ככה.
כן. בכלל לא אנגלי, אם זה להגיד ככה.
אבל לא היה מי שבכל זאת קובע נורמות, נהלים, מנהל את אוצר המדינה?
הנורמות היה מי נותן את המתנה הטובה ביותר. וכמובן, המלכה הסתפקה בזה, מפני שהיועצים הכלכליים שלה אמרו לה, הנה, הנה, מתנה חשובה מאוד, מייצבת את התקציב המדינה. מה נעשה? בלי זה לא נוכל להתקיים. ואל תשכחי שיש מלחמה עם ספרד, מאוד מאוד קשה, ומלך ספרד טען שהוא מסוגל לכבוש את אנגליה, ואפילו ניסה לעשות כזה, הוא הקים צי שהייתה חייבת להביא לכיבושה של אנגליה. פיליפ השני היה קנאי קתולי, והוא לא היה מתבייש משיטות השפלות ביותר, כדי להביא לניתוקה של אנגליה מאירופה ולכיבושה, אבל הוא לא הצליח.
אם אתה מזכיר את המלחמה הזו, אז חייבים לתת גם את הרקע. כפי שאמרת, פיליפ השני היה קתולי, והמלחמה כולה הוצגה כמלחמת דת. הקתולים מגיעים לשחרר את אנגליה מעול הכנסייה האנגליקנית, להפוך אותה לקתולית, לכבוש אותה לחלוטין, והם שולחים את הארמדה המסוכנת ביותר, נכון? איך היא נקראה?
אינבינסיבל ארמדה.
הבלתי מנוצחת.
בלתי מנוצח, כן. שזה כמובן לא נכון. היא הייתה מנוצחת.
והאנגלים מנצחים באמצעות שיטה שלא נראתה קודם לכן בלחימה ימית.
היה קודם כל שיטה מסוימת שאנשים שהצליחו בשוד ימי, למעשה קיבלו תשעה ממלכתית.
הפיראטים.
הפיראטים, כן. וזה היה תהילתה של אנגליה.
כלומר, אליזבת למעשה הופכת את הפיראטים לחיילים בשירותה, ומאפשרת להם להילחם בספרדים בטקטיקות המפוקפקות שלהם.
כן, ומערכת אותם כאשר הם מצליחים. ועל כן יש אידיליה. הם גיבורים לאומיים, הצילו את אנגליה, המלכה מחבבת אותה, מה טוב.
אבל השיטה שבה הם משתמשים, שלה הספרדים לא ציפו, היא ספינות של אש.
בדיוק. וזה היה, מהו ספינות אל אש? היו ספינות ישנות, שמציטים אותם, והזרם היה מביא אותם אל הצי הספרדי, שפחדה למעשה הפלישה הגדולה של פיליפ השני נכשלה, מפני שכאשר הספינות האש התקרבו, הצי הספרדי הגדול התפזר, ואז הוא נאלץ לחוף את אנגליה כולה, מסקוטלנד עד דרום, וכאשר פיליפ השני פגש את הצי שלו, הוא אמר לו, אחרי המפלה, אני שרת אתכם ללחם בני אדם, אבל לא עם איתני הטבע. זה מאוד יפה להגיד את זה, כדי לחסות את המפלה, אבל המפלה הייתה. ועל כן אנגליה הצליחה להילחם ולהקריג את עצמאותה על ידי ניצחון על האויבים המסוכנים ביותר שלה. עכשיו יש לנו מלך סקוטי, ואני סיפרתי לך, אני חושב שכאשר המלך הסקוטי הזה סוף סוף ירד לאנגליה, הוא עשה רושם רע מאוד, מפני שהוא סיבה לתלות כייסים שניסו לגנוב כסף מן הציבור שנאסף כדי להגביל את פניו של ג'יימס השישי, המלך החדש. וזה היה לא לפי הסדר הבריטי. אי אפשר להוציא אדם להורג בלי צו מלכותי ובלי התחתה של שופט. וכלומר, ג'יימס תהיה על עצמו שאני מיד לזה. אני לא חייב לקבל את החוקים האנגלים, אני סקוטי. בדרך אגב, ג'יימס היה גם סופר מוכשר, מפני שהוא כתב קודם כל ספרים תיאורטיים, הוא טען שיש הסכנה הגדולה בעוד, הם המחשפים.
הם המחשפים?
כן.
כלומר,
אנשים רעים שמשרתים את השטן, והם יכולים לפגוע במלך.
זה עדיין היה, הרי צד המחשפות, זה הרבה יותר מוקדם, לא?
כן, אבל זה הוא...
אבל זה נמשך עדיין?
כן.
ועדיין האמינו באנגליה גם במאה ה-17?
המלך.
המלך האמין שיש אנשים שעסוקים בחישופים ובמעשי קסם ואוב.
כן, והמלך חייב להיות נגד זה, כי זה תפקידו של המלך. הוא חייב לטהר את המדינה מכשפים. וזה הייתה תפקידו הלא כל כך מוצלח של ג'יימס הראשון, שאדם מוזר מאוד, מאוד מאוד קבור במחשבות שלו האידיאולוגיות, פחד ממכשפים, טען שמכשפים מסכנים את אנגליה ואת עצמו.
אבל הוא עשה משהו אקטיבי בהקשר הזה?
הוא הוציא שלושה ספרים. הוא היה אדם אינטלקטואלי. הוא ישב בארבון שלו וכתב ספרים נגד המכשפים, נגד השטן, נגד הכישופים, נגד הדברים הללו שבוגעים בכתר. הוא לא היה מלך גדול. הוא לא היה מפקד גדול, אבל הסקוטים אהבו אותו, כי הוא היה סקוטי, והוא הצליח לשלוט על אנגליה, שזה היה אידיאל סקוטי מזה כמה דורות.
אבל הוא הופך את אנגליה לקתולית?
לא. הוא לא הפך, הוא לא היה קתולי.
הוא עצמו לא היה קתולי?
לא, לא, הוא היה פרוטסטנטי.
הוא הבן של מרי סטיוארט?
כן, אבל מרי סטיוארט לא הצליחה להעביר את הדת הקתולית לבנה, מפני שלא היו מקבלים את הבן אילו הוא היה קתולי.
אם ככה אני לוקחת בחזרה את מה שאמרתי קודם.
שמה?
שאליזבת הפסידה במערכה הכוללת כי אחריה הגיע מלך קתולי. אם גם הוא היה פרוטסטנטי, לא. אז בעצם הקתולים לא ניצחו במלחמה
לא,
על אנגליה.
לא, לא. וזה הדבר החשוב ביותר, שזה established church, אמר לה, הכנסייה המסודרת, תהיה הכנסייה האנגליקנית. והספר התפילה השלישי שהונהג על ידי אליזבת, הוא עד היום הזה ספר התפילות הרגיל בכנסייה האנגליקנית.
כלומר, מאז הנרי השמיני למעשה, לא קם מלך שניסה להפוך לא. את אנגליה בחזרה לקתולית.
כן, בלאדי מרי. בלאדי מרי הייתה...
שהיא לא מרי סטיוארט.
לא, לא. מרי טיודור, היא הייתה ביתו של המלך הנרי השמיני, והיא ניסתה איכשהו...
אחותה של אליזבת.
כן, בגלל זה נקראת בלאדי, מפני שהיא אומרת, מלכת הדמים, מפני שהייתה מארגנת משפטים נגד מי שלא תמך בדעות שלה, ולמעשה היא הייתה מלכה מאוד מאוד סנועה באנגליה כולה.
אז רגע, אחרי הנרי השמיני מלכה בלאדי מרי ורק אז הגיעה אליזבת?
כן, בגלל הגיל היא הייתה צעירה יותר.
ואיך בלאדי מרי מסיימת את כהונתה?
רע מאוד. מפני שהיא מסניעה את עצמה על אנגליה כולה.
בגלל אותם משפטי דמים ואותו כאורג.
וכאשר היא נעלמת, כולם נושאים לרווחה. סוף סוף גמרנו עם הטירנית הזאת, עם המציקה הזאת. ואז באה המלכות המתונה של אליזבת, שהייתה פרוטסטנטית, אבל לא קנאית,
כן.
ולא הייתה מוכנה להפוך עולמות כדי לפגוע באויבי הדת. הדת לא עניינה אותה כל כך, וכן הבעיה נגמרה.
מה שעניין אותה היה בעיקר למשול?
כן, בהחלט. מה שעניין אותה זה היה למצוא בעל.
באמת? עד כדי כך היא רצה למצוא בעל?
כן, אבל תהי לעצמך. בתוך לונדון, בארמון המלך, עם כל מיני לורדים מסביב, והיא לא מסוגלת לעשות מה שהיא כל כך רוצה, מפני שיש משפטים מדומים ואמונות פעילות, ועל כן...
מה, אבל מי לא ירצה להתחתן עם מלכת אנגליה? איך הלורד אסקס לא רצה להתחתן איתה?
הוא רצה, אבל עשה שגיאות. למשל, הוא הציג הזונה של שייקספיר, ושם ראו הריסת השלישי, כיצד מלך עושה דברים מחרידים, כדי להראות שגם אנחנו יכולים. והוא נאסר, נשפט, והוצא להורג, ככה ש...
הכל בגלל ההצגה שכבר הזכרת קודם?
לא, בגלל הניסיון שלו להשתלט על אנגליה. ההצגה הייתה אמצעי להשיג את המטרה. ככה שאפשר להגיד שההיסטוריה של אנגליה היא דווקא לפי חיובית. ניסיון, כן, ניסיון של הריצות נכשל, ניסיון של השתלטות ספרדית נכשל, ונשאר קודם כל הזיכרון הגדול של אליזבת כמלכה פטריוטית מגינה לאנגליה, המלכה הבתולה, שהצליחה להשיג את מטרתה, לא להשתעבד לבעל זר, והיא דוד מאוד חיובית.
אמרת קודם שלא היו ממש נורמות שלטוניות, במובן הזה שאפשר היה לתת מתנות ולמנות מינויים ותפקידים. אבל מצד שני, אנחנו כל הזמן שומעים על המסורת השלטונית האנגלית, ועל המין תורה שבעל פה שמחליפה את החוקה.
זה נכון, זה התפתח אחרי אליזבת.
אחרי אליזבת.
ברור. אילו אליזבת הייתה מעצבת את התורה הזאת, זה לא כל כך יפה וטהור, שזה היום. סוף סוף היו חולשות. אבל אחרי מורתה, בה התפתחה המוסר הזה, השלטוני הבריטי, שכל כך ידוע לנו עד עצם היום הזה.
אבל בימי אליזבת, היא הייתה מקבלת את ההחלטות, או שהפרלמנט שלה היה עושה את זה?
הפרלמנט היה מאוד מאוד לא חשוב.
לא חשוב?
לא חשוב. היא הייתה מקבלת את ההחלטות שהיא רצתה. היא אמרה לשרים שלה להכין את הדין וחשבון הממשלתי, ככה שההחלטות הינה חיוביות לטובתה, וככה היא הצליחה. עד 1603, לשלוט על האנגליה.
כי יש הרבה סיפורים על מלכים שלכאורה היו חזקים, אבל בעצם מי ששלט בפועל היו היועצים שלהם, השרים שלהם. אבל במקרה של אליזבת, כמה היא עצמה הייתה מעורבת בשלטון בפועל, בקבלת ההחלטות?
מאוד, היא רצה תמיד למצוא גבר, שהוא יגשים את הרעיונות שלה.
למה היא לא יכלה להגשים אותם בעצמה? זה מה שהיא עשתה.
סוף סוף אומרת, הנה אישה חלשה, עדיין לא הייתה מסורת, מלכת אנגליה. היא מלכת אנגליה, כמו היום.
אבל היא קבעה, היא שינתה בפועל את המצב, לא?
כן, היא הייתה יוזמת. אבל היו לה בעיות, על תשכחי שיש לה מסורת. המסורת עוד מעיקה על כתפו של השליט. אבל היא נגמרה טוב מאוד, וזיכרונה הוא היום מחולל מאוד. ו-England will never be slaves. האנגלים אף פעם לא היו עבדים. זה ההמנון ששרו כאשר הניסיון של הספרדים להשתלט על אנגליה נכשל.
בעצם הניצחון הגדול שלה.
בדיוק.
איך היא הייתה מבחינה דיפלומטית? כלומר, מעבר למלחמה הזו שבה היא ניצחה, איך היו הקשרים שלה עם מלכים אחרים?
היא הייתה משכילה, ידעה שפות זרות, הייתה לטיני טוב מאוד, והיא הייתה קוראת את ההתכתבות הדיפלומטית שהייתה חייבת להבטיח את מקומה. כלומר, הייתה אומרת לשר החוץ שלה. כאן תטוף ככה, כאן תעשה ככה. והיא הייתה מאוד מאוד מנוסה בפוליטיקה הבינלאומית, והשאירה הרגשה של דמות שליטה ויוזמת.
אבל כיבדו אותה ברחבי העולם? נניח למשל בצרפת, שכפי שהסברת לנו כבר בתוכניות קודמות שם, אסור היה בחוק שמלכה אישה תשלוט במדינה.
כן, החוק הסאלי.
החוק הסאלי. כן. אז הם מקבלים את שלטונה של אליזבת כשלטון לגיטימי?
אין חוק סאלי באנגליה.
ברור, אבל מבחינתם כן, כן. לא מדובר
הם
אולי...
הם יקבלו גם וולטר למשל. יקבל את אליזבת השנייה, הצארינה הרוסית.
כן.
כל עוד לא מדובר בצרפת ובחוק הסאלי, פליס, דו את איזה אולייק. גברותיי תוכנה לשלוט באירופה כולה, לא אצלנו.
ואחרי המלך ג'יימס, כמה זמן הוא שולט אגב?
מעט מאוד. אבל בצ'ארלס הראשון, וכאן מתחיל האסון.
אסון?
כן. הוא יפסיד את ראשו, ויוטז ראשו, מפני שהוא יתחיל לנהל פוליטיקה נגד הפרלמנט הבריטי.
מה שאני אוהבת אצלך זה שאתה לא מדבר במטאפורות. כשאתה אומר יפסיד את ראשו, הכוונה היא באמת שראשו יוקרב.
כן.
יוטז.
בכל עירות יצא מן האולם, ישר במקום שם הטליין ימתין לו, עם הגרזן, וזה היה סוף.
אבל למה התיזו את ראשו של צ'ארלס?
מפני שהוא היה נגד הזכויות הבריטיות. הוא רצה לנוס את הפרלמנט, הוא רצה לקבל את הפרלמנט, הוא אפילו נכנס לפרלמנט בניסיון לאסור כמה חברים של הפרלמנט שהם באופוזיציה. אלוהים אדירים, המלך בא לפרלמנט לאסור חברי פרלמנט איפה שנשמע.
רגע, הוא הבן של ג'יימס הראשון?
כן.
והוא רוצה לצמצם את כוחו של הפרלמנט?
כן, כי הפרלמנט לפי דעתו הוא בנגד זכות המלך לשלוט, שזה העיקרון הגדול ביותר, הדתי והפוליטי העיקרי. ואנגליה התנסנה בניסיונות הללו, והיא יצאה מנצחת. וזה כמובן, עד עצם היום הזה, זה משמש נר לרגליה. המדינה הראשונה שנהיגה משטר הגון באספות הנבחרות, והיא משמשת דוגמה לארצות אחרות.
Every nation in creation has its favorite drink. France is famous for its wine, its beer in Germany. Turkey has its coffee, and they serve it black of an ink. Russians go for vodka, and England loves its tea. Oh, the factories may be roaring with the boom-a-lacka, zoom-a-lacka-wee. But there isn't any roar when the clock strikes four. Everything stops for tea. Oh, a lawyer in a courtroom in the middle of an alimony plea has to stop and help him pour when the clock strikes four. Everything stops for tea. It's a very good English custom, though the weather be cold or hot. When you need a little pickup, you'll find a little teacup will always hit the spot.
אבל זה מאוד מעניין, אחרי שצ'ארלס הראשון יוצא להורג ואנגליה הפכה לרפובליקה עם לורד קרומוול או לורד פרוטקטור, נמאס להם מפני שהבן של הלורד פרוטקטור, ריצ'רד קרומוול, היה אפס, והאנגלים גילו שאומנם אוליבר קרומוול הייתה אישות גדולה מאוד, אבל אי אפשר להמשיק עם השיטה המלכותית מפני שהבן לא מסוגל לשלוט. אז הם התחילו פתאום לחשוב, מה היה עם הפרינס אוף ווילס? מה עם הבן של המלך שאנחנו הוצאנו אותו להורג? אז כן, הוא נמצא בהולנד, הוא חי, אבל התחילו פתאום בלונדון, נגיד, אולי נחזיר אותו? וככה, בצורה טבעית, אפשר להגיד ככה, האנגלים הגיעו למסקנה שהרפובליקה של קרומוול היא לא משטר, ומה עושים? סוף סוף המלך אמנם היה, אולי טעינו שעושים אותו להורג, אבל יש לו יורש. היורש הרבה יותר מתון. היורש למד מאביו ולא ינסה לשלוט בתור הריץ. אז אנחנו יכולים לפנות אל היורש.
אז אני מנסה רגע להבין ממך את מהלך העניינים. אחרי שמוצאים את צ'ארלס להורג, למעשה...
הנסיך בורח להולנד.
הנסיך, הבן שלו,
כן.
בורח להולנד.
כן.
ובאנגליה מכוננת רפובליקה.
כן.
שמי שעומד בראשה זה הלורד קרומוול.
כן.
שאיכשהו נדמה לי שהוא בכלל לא היה לורד?
לא, הוא היה לורד פרוטקטור, כלומר, הוא היה, זה תואר שהפרלמנט נתן לו. לורד מגן על אנגליה. השליט על אנגליה.
השליט בפועל.
כן.
הוא מכוננת רפובליקה, כפי ש...
קומונוולת'.
קומונוולת', כלומר, שלטון העם.
כן.
ואחרי שקרומוול הולך לעולמו, הוא רוצה שהבן שלו ימשיך לשלוט.
ריצ'רד.
ריצ'רד. אבל הציבור לא רוצה את ריצ'רד.
ריצ'רד, אדם חלש מאוד, הוא בלתי מסוגל לשלוט. אז אם מגיע למסקנה, אם ככה, אולי נעזור למלוכה, יש מסורת. נוסף לזה, המלוכה למדה מן הפרשות שהיו אצלנו, היא לא תחזור להיות עריצית. והם שמעו שהנסיך חי בהולנד, הזינו אותו לעזור לאנגליה, היה צ'ארלס השני, אפשר לדבר איתו.
ועכשיו יש שוב מלוכה באנגליה, רק שהפעם זו מלוכה מקוצצת כנפיים.
בדיוק. על עצם היום הזה. ובכן, עכשיו מופיע משהו חדש. אנגליה משלימה את עצמה, לומדת מן השגיאות שלה, לומדת מן העריצות של המלכים שהיא סילקה, ואנגליה מקבלת בגרות מסוימת. נוסף לזה, אל תשכחי שהיא שולטת על ידי הצי. זה המעצמה הימית החשובה ביותר.
בשלב הזה לאנגליה כבר יש מושבות ברחבי העולם?
זה מתחיל עכשיו.
Aha.
האימפריה נבנית. והאימפריה הזאת היא אנשים שיצאו מיבשת אירופה ליבשות אחרות, ומכירים ומכבדים את הזכות של השושלת האנגלית לשלוט. על כן אפשר להגיד שכאן מופיע משהו חדש לחלוטין, שקיימת בעצם היום הזה. האימפריה הבריטית, שהיא אימפריה של עמים חופשיים, קונסטיטוציונים, חוקיים, אשר מכירים כולם במלך אחד, המלך האנגלי, שהוא מלך ניו זילנד, מלך אוסטרליה, מלך קנדה, ואפילו פעם היה גם מלך האפריקה הדרומית.
אבל מה המשמעות בפועל של ההכרה בשלטון המלך. כלומר, אם מדובר בשלטון עצמאי, אוטונומי, בתוך המושבות האלה, איך בא לידי ביטוי השלטון של המלך הבריטי? מה, הם נותנים לו מיסים? הם פשוט...
בכל מקום הם משלמים לו מיסים. הבעיה הזאת שהייתה מציקה עליהם בימי אליזבת נפטרה. יש תקציב מדינה, התקציב יש לשלם, ועל כן הבעיה נפטרה. עד עצם היום הזה, מה שהופיע עכשיו במאה ה-17 ו-18, זה מה שיהיה. שיטה של מדינות שהן כאילו מלכותיות, אבל הן למעשה הן רפובליקות, כמו קנדה, כמו המשאבות אוסטרליה, ששם המושל מציג את מלך אנגליה ושולט באופן דמוקרטי. אין עריצות, השלטון לא יכול לאסור אויבי השלטון, ואויבי השלטון גם לא קיימים. אין דבר כזה, כמו בצרפת, מה של כמה תנועה מהפכנית. לא. כולם מקבלים את המשחק הפרלמנטרי, והפרלמנט קיים, וכל אחת מן המושבות הללו יש פרלמנט מקומי.
אבל המושל השליט הוא בריטי?
הוא בריטי. או אולי הוא מקומי, שמונה על ידי המלך להיות מושל.
כלומר, היו גם מושלים מקומיים.
בוודאי, כן, כן. בסוף זה אותה שפה, אותה תרבות, אותה מנטליות.
אבל העובדה היא שכן היו ניסיונות התקוממות, והדוגמה הכי בולטת כמובן זה ארצות הברית.
האמריקאים לא רצו להישאר בתוך המסגרת של האימפריה הבריטית. הם קמו נגד האימפריה הבריטית כדי להשתחרר, והצליחו. ומאוד מעניין שהשלטה הזאת לא היו כל כך בשפיפות דמים באמריקה, ואמריקה הצליחה להשתחרר. בלי הקשיים האיומים שהיו בעבר לעמים שניסו להשתחרר.
מה, לחימה?
לחימה הייתה, כמובן, יש מלחמות, הייתה מלחמה, ובסוף המלחמה האנגלים הסכימו שהאמריקאים ניצחו, ועל כן הופיעה מדינה חדשה שמוצאה הייתה גם לא קונסטיטוציונית, אלא תוצאה של מאבק אנשים חופשים, למשטר חופשי. הבריטים למדו טוב מאוד מהמהפכה האמריקאית, ולא רצו שהדבר הזה יחזור.
אז זהו, זו באמת הייתה שאלתי הבאה. איך זה שמושבות אחרות בעקבות ארצות הברית לא ניסו גם להתקומם? אנחנו יודעים שלימים זה יקרה, נגיד הודו וגנדי, אבל זה כן. יותר מאוחר כמובן.
זה גם תרבויות אחרות.
אבל אחרי שארצות הברית...
אם כן, זה אגיד לך.
כן.
בהודו, הוויכוחים בפרלמנט הם באנגלית.
לא, עד היום התרבות האנגלית מאוד דומיננטית
כן,
כן. אין ספק. אבל אני אומרת, אחרי המאבק המוצלח של ארצות הברית לעצמאות, לא היו עוד מושבות שניסו למרוד במלוכה הבריטית?
היו פה ושם איים קטנים, אבל זה לא מגיע, הם לא היה בכוחם למרוד. בנוסף לזה, הם חשבו שאמריקה היא לא כל כך מוצלחת, היא לא כל כך בריטית, משהו כזה פראי וחדש. כשאנחנו הבריטים רוצים להישאר עם המסורת שלנו, וזה מאות בשנים, וזה מה שקיים, עד עצם היום הזה.
גם הבריטים עצמם למדו מהניסיון האמריקאי.
בהחלט.
מה?
לא להציק לדומיניונים, כלומר למדינות מעבר לים, ולא להכריח אותם לקבל זכויות והחלטות שהם מתנגדים להם. כך שהסובלנות, אפשר להגיד שהמהפכה האמריקאית לימדה את האנגלים סובלנות. ולא כדי שחלילה היא לא תחזור. ולמעשה יש גם הערה ידועה מאוד של מלך אנגליה, ג'ורג' החמישי, שאמר מה שאני אוהב באוסטרליה, הוא אמר שהם הרבה אנשים.
כלומר?
הם לא צלצלות. כבר זה היה זעקה מן הלב.
אבל האוסטרלים, לפחות לפי איך שמספרים את הסיפור, הם בעצם היו הפושעים של אנגליה. כלומר, לשם שלחו...
אל תזכי דברים לא...
מה, זה לא נכון?
זה כן נכון, אבל למה להזכיר את זה?
אנחנו פה בשם האמת ההיסטורית.
זה נכון, האמת ההיסטורית מאוד חשובה, אבל היום הם לא פושעים.
לא, היום חלילה וחס.
הם נכדים של פושעים. נינים ופושעים.
אבל מה, בעצם זה היה העונש שהיו מגלים את כל העבריינים הבריטים לאוסטרליה.
כן. זה היה, בגלל זה בעיירה הזאת של המלך, שהוא מאושר שהם לא רבים. כלומר, אין פושעים כל כך רבים. אבל היום האוסטרלים הם אנשים מאוד הגונים, ומנהלים את המדינה שלהם ביושר, ולא בשיטות של בית סוהר.
אז בעצם אם אנחנו מנסים לסכם, אנחנו כבר נמצאים במאה ה-18, נכון?
כן.
אנגליה היא בעלת מושבות רבות ברחבי העולם, הפכה להיות אימפריה. המלוכה בה היא מלוכה חוקתית בלבד, סמלית בלבד, והיא למעשה הופכת למעצמה הכי חזקה באירופה בשלב הזה?
בעולם.
בעולם.
כי בלקוח ימי. זה המעצמה הימית החשובה ביותר, והרבה זמן יעבור עד שאמריקה תנסה להתמודד איתה בתחום זה. כאן אפשר להגיד שהאימפריה הבריטית היא ניסיון מוצלח של הקמת ישות ממלכתית מסוג חדש.
שעה היסטורית. לידתה של אימפריה. הפרופסור מיכאל הרסגור וליעד מודריק שוחחו על מסורות ושינויים בבריטניה. עורכת דרור שרון. ייעוץ מוסיקלי עמליה רוזן. ביצוע טכני, אופירה יעקב, עמית אפטה, עידו מרקוביץ' וגרם ג'קסון. בתוכנית הושמעו קטעים מוסיקליים את המלחינים גיאורג פרידריך הנדל, תומאס פורד, הנרי פרסל ואנטוני הולבורן, ושירים את אדוארד אלגר ורוס פארקר.